אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כל כבודה עם הניה שוחט.
שלום שלום, כל כבודה, שמח, מותר להגיד בימים אלו, אני לא יודעת, כל כבודה סביר נגיד, תשעת הימים התחילו אתמול, אנחנו בית באב היום, יום חמישי בשבוע, אני שוחט איתכם עד השעה 11, אתם על כאן מורשת, כל כבודה, אנחנו יום חמישי, ערב פרשת דברים, נגיד תודה לדבורה גוטמן קיציס שעורכת אותנו, ולאניה קלזון שמפיקה אותנו, הנה אמרתי נכון, ולאלנה עידנוב על הביצוע הטכני, בוקר טוב. בוקר אור, יום שני לתשעת הימים, אם אתם אשכנזים, אשכנזיות, אתם לא מחבסים, ואם זכיתם עדיין לחבס השבוע הזה, יש לכם זמן. אני כבר מסתכלת בעיניים קלות על סל כביסה שלי שמצטבר, הולך ומצטבר, ואני לא יודעת איך נחצה את הים הגדול. אני יודעת שלפני כמה אלפי שנים אמהות התמודדו עם דברים קצת יותר מורכבים מכביסה לא כביסה, זה קצת קטנוני מצידי להתבחין על הכביסות, אבל מה אני אעשה? השם זרק אותנו לדור כזה שאנחנו מתבחינים על כאלה דברים. אחר כך כשאנחנו קוראים על דור המדבר, כמה הם התבחינו, זה נראה לנו מהצד, איזה קוטרים הם, איזה קוטרים הם, אבל בסך הכל היו אבות אבותינו, הורים שלנו גנטיקה נפלאה של מרמור על כל מיני דברים מוזרים. אני גם אגיד שאם הילדים שלכם כבר בבית, אני מאוד ממליצה לגשת לגלריה של הטלפון ולראות איך היא מתמלאת במאות תמונות שהם צילמו את עצמם כשישנתם. זה גם משהו שמאפיין את ימים אלו. זהו, מה נגיד? בתפילות אמיתיות לבניית בית המקדש ולגאולה השלמה. והימים האלה שהמלחמה היא מבפנים ולא מבחוץ, רק מחדדים את הצורך ואת התפילה. שיש איזו תחושה שמבפנים אנחנו כבר אולי לא יודעים להביא את הישועה לעצמנו, אבל באמת זה צריך להיות איזשהו כוח חיצוני, כוח גדול. מלמעלה, איזה בית מקדש מאש שירד וישים שלום בין כולנו, בין ימין ושמאל וצפון ודרום ומזרח ומערב, כי נראה לי שזה מה שכולנו באמת עמוק עמוק בלב רוצים, לא לריב ולא להפגין ולא להיפגע ולא לפגוע. אני אישית הנמחתי ווליום שבועות האחרונים מלשמוע חדשות. אני אמנם עובדת פה, אז את המהדורה של 10 בבוקר ביום חמישי אני שומעת, כי אני נמצאת פה, אבל את השאר אני ממש ממש משתדלת לא לשמוע באופן אקטיבי, כי זה פשוט, פשוט מצער אותי ממש, וגם מעורר איזו תחושה של אוזלת יד, ומה עוד אני יכולה לעשות. אני תמיד אומרת, אני יכולה להסתכל פנימה, על הבית, על המשפחה, על הילדים, על החברות הקרובות, ולראות שמה מה אפשר לעשות. איך אמרתי אתמול לחברה? לשון הרע אחד פחות ביום. לא עכשיו ללכת לעניינים רחבים נורא, בסדר? לשון הרע אחד פחות ביום. צילום מסך אחד פחות לשלוח ביום. זהו, קטן, חמוד. אהבת חינם בקפסולות קטנות, עד כמה שאפשר, עד כמה שמתאפשר. באמת, לעשות בקטן שלנו, וזה לא קטן בכלל, זה משמעותי מאוד. זהו, אנחנו מתחילים. כמובן, המוזיקה תהיה ווקלית היום. נגיד שאפשר לשמוע אותנו ב-100.7, 92.5, 90.8 ו-90.5 FM. ואם אתם מהצפון, תוכלו להאזין לנו גם ב-1458 AM. המספר שלנו ל-SMS'ים הוא 055-966-3991, 055-966-3991. יצא לי אחת, אני יודעת. נתחיל עם שיר ווקלי, מרגש במיוחד, משמח במיוחד. לא, אני, את לא אוהבת מוזיקה ווקלית, אבל מה לעשות, אני אתן עוד מעט תשע בעיה עוד מעט המקדש יהיה, ואז הלוויים בעצמם ינגנו לנו. ארי גולדווג, נכון? יבנה המקדש, מתחילים.
כל כבודה, עם הניה שוחט.
אני יודעת מה השירים הווקליים האלה מזכירים לי. הם מזכירים לי סעודה שלישית בשבת קיצית אינסופית, שמצליחים לעשות בכל מיני קולות יפים, אבל יש איזו תחושת אינסוף נצחית, והמסגן גם מפסיק לפעול בשלב הזה, והטירס כזה מהשימורים עומד על השולחן עצוב ובודד. זאת התחושה בדיוק. בעוד שבוע בדיוק נציין את יום חורבן בית המקדש. למעשה אנחנו מציינים אותו כל יום ויום, בכל ימות השנה, אבל תשעה באב הוא עשי וההתכנסות. והשאלה החשובה היא עד כמה החורבן הזה באמת נוכח בחיי היום-יום שלנו. בוקר טוב לרבנית רבקה שמעון.
בוקר טוב, הניה, איזה שיר מלא כיסופים וגעגועים.
נכון?
כן.
נראה לי שאת חווה אותו באופן אפילו יותר עמוק מאיתנו, בזכות הפעילות שלך, וזה שאת ממש זוכה להרגיש את הכיסופים האלה כל יום ויום.
כן.
את מעורבת בפורום שנקרא נשים למען המקדש, מה זה הפורום הזה?
אז ככה, אז אני, מה שאני רוצה להדגיש כאן, אני ישבתי ככה, והרהרתי בתובנות שלך, ואמרתי לעצמי, שאת יודעת שאני גם באה מעולם השטחנות, אני גם שטחנית, מדריכת קלות, יועצת זוגית.
בונה בתים בכל מיני סוגים.
בעזרת השם, ואני, כאילו אני באה בגישה ככה קצת, הייתי אומרת, אולי יותר פרקטית. אני יכולה לצטט לך שיחה ששמעתי לאחרונה מהרב יעקב מדן ב-17 בתמוז, שהוא אמר, זה לא עת זמן להתפלל, אלא לקום מהקורסה הנוחה ולעשות. ואני מרגישה שזה מה שנשים למען המקדש עושות. אנחנו פעילות, בזמן האחרון היה לנו המון פעילויות, הרצאות, סדנאות, והנה ביום ראשון הקרוב אנחנו נעלה להר הבית, ובעשייה הזאת אני מרגישה כמו בחורה שמחזרת אחרי הדייט. אנחנו נשים, אנחנו עולות למקום הבית, הדגם של הבית שלנו, ובעצם אנחנו אומרות לקדוש ברוך הוא, בפנייה של הרעיה לדוד, אנחנו רוצות את קרבתך. את יודעת, המקום הזה של המקדש, בתקופה שבית המקדש היה בנוי, הוא היה סמל לזוגיות. יש לנו מדרש מאוד יפה במסכת יומא, שהוא אומר, בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, מגללים להם את הפרוכת, ומראים להם את הקרובים, שהיו מעורים זה בזה, מקווה שאמרתי את העין בסדר, ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום, כחיבת זכר ונקבה. זאת אומרת, הייתה נוכחת אנרגיה של זוגיות במרחב הציבורי, שהמקור שלה היה מהבית. אז עכשיו, כמו שאני אגיד לבחורה רווקה, נגיד, במקום לשבת כל היום בבית ולהתפלל, זה גם טוב שאת מתפללת, אבל קומי, תתלבשי, לכי לפגישות לדייטים, כנסי לאתרים של שידוכים, תפני לכל השטחניות שאת מכירה שיציעו לך. בקיצור, לקום, לצאת מנקודת אזור הנוחות, ולקום ולעשות. גם פה, כשאנחנו עושות אפילו צעד אחד קטן, ואנחנו כבר רואות בטווח ה-20 שנה האחרונות, מכל הפעילות שלנו, שכל הזמן, כל הזמן יהיה שיפור, בנושא של תודעת המקדש, הר הבית, אפילו עצם העובדה, שכאן מורשת מתקשרת לראיין אותי.
לא, אל תדאגי, אני תכף אשאל אותך על דברים שמטרידים אותי בעניין עלייה להר הבית, אבל
טוב, טוב, תשאלי כל מה שאת רוצה, אבל בקיצור, אני בפוזיציה של גברת, קומי מהקורסה.
קודם כל, אני איתך בעניין הזה, קומי צאי מתוך ההפכה, וצריך לעשות פעולות, אני מסכימה איתך לחלוטין, אבל אני חייבת לשאול איך אתם באמת משיבות. לעניין, יש שיאמרו רגישות הלכתית, יש שיאמרו ממש איסור הלכתי לעלות להר הבית, וודאי נשים.
כן, אז אני אגיד לך, אני פשוט עונה תשובה שהייתה רלוונטית בתקופת ראשית הציונות, שהתנגדו למהלך של הרצל, ואני חושבת שעדיין יש חוגים שלא יזכירו נכון. את שמו, והתנגדו לעלייה לארץ ישראל, והסתכלו מה קורה בארץ ישראל, בואי נגיד, אני לא אוהבת המילה הזאת, אבל במרכאות החילונית, ואנחנו יודעים בסוף מה קרה. אני לא רוצה להגיע למצב שבו הקדוש ברוך הוא ידחוף את עם ישראל בכוח להר הבית, חס ושלום, כמו שקרה בסוף תקופת דוד המלך, כפי שמתואר בסוף שמואל ב', שהייתה מגפה בעם, אני לא רוצה שזה יבוא מהכיוון הזה. אני מרגישה שאנחנו צריכים לעשות משהו, ואנחנו מבררות את הסוגיה, איפה מותר ללכת. את יודעת, יש המון המון מקומות בהר הבית, שהם הרחבה של הורדוס, שהם לא בעצם מקום המקדש המקורי, ושם אפשר לפסוע, אפשר לעשות את ההקפה הזאת, ולשחרר את פני השם. עכשיו, שמעתי אותך, הניה, אומרת, בתחילת התוכנית, שאת לא שומעת לחדשות, ואת מרגישה עכשיו שבאמת אנחנו במצב מאוד של משברים, ובדיוק חשבתי על זה שמשבר מאוד מזכיר לי את הנושא של הלידה. אז באמת, ככל שהתינוק עומד לצאת, המשברים הם יותר קשים, הכאבים הם יותר דחופים, אבל זה בסופו של דבר הולך להביא למשהו טוב. אבל היולדת שיושבת על המשבר, מה אומרת לה מיילדת? תלחצי, תלחצי. אם היא לא תשתף פעולה, ולא תנסה כאילו להוציא
את זה. לי הבטיחו שהתינוק לא נשאר בפנים.
כן, אבל השאלה היא איך יוציאו אותו.
הבטיחו. ואתה בסוף איך שהוא קורא הנס.
את צודקת, הוא יצא, באמת הוא יצא. אבל השאלה היא כמה את מעורבת בתהליך.
טוב, אנחנו נצטרך להיות חלוקות על זה, אבל יש פה באמת כמה עניינים. יש פה את העניין הזה של לעשות פעולות למען הגאולה, גם האישית וגם של עם ישראל.
כן.
ויש פה עניין של גם הרבה פעמים לשמור על הנפש, כי כשכן טובעים בתקשורת ובאומרים, ומה הוא אומר, ומה הפרשן הזה אומר, אני מרגישה שאותי ברמה האישית זה לא מביא למקום טוב. זה פשוט מביא לאיזשהו לופ, אבל יש המון המון פעולות שכן אפשר ורצוי לעשות. אבל באמת אני רוצה לחזור לעניין שלך ולשאול, מה אתם עושות ספציפית בתשעה באב, למשל? איך אתם מעבירות את
היום הזה? יש יום עיון, אני חושבת שהוא יהיה בזום, תראי, חוץ מהרבה אנשים שבעזרת השם יעלו בתשעה באב להר הבית, תמיד תשעה באב זה כזה יום שהרבה הרבה הרבה עולים להר הבית, לא רק נשים, גם גברים. אז יש לנו פעילויות בזום, נראה לי רינה אריאל מארגנת תוכנית כזאת של שיעורים, אני לא מזמן ב-17 בתמוז היה לנו יום עיון על המקדש במדרשת עוז וגאון בגוש עציון, ואני ראיתי כבר פרסומים שהן עושות עוד פעם פעילות בתשעה באב. דרך אגב, תראי, את אומרת שצריך לעבוד בכל התחומים, אז הנה אני למשל נרשמתי ליום ראשון הקרוב לכנס מאמנות ושטחניות שיהיה באזור הסינמה סיטי בירושלים, ואני מאמינה שגם הפעילות הזאת, מהצד שלי, האישי, שגם הפעילות הזאת, שאני באיזשהו מקום מצטרפת לחבורת נשים שרוצות לדאוג לבנות עוד בתים בישראל, אז זה גם משהו שמקרב את הבנייה.
מה באמת את חושבת על התקופה הזאת שהרווקות המאוחרת גדלה ולצערי עם שיעור הגירושים גואה? מה את מרגישה כמישהו שמלוון הרבה נשים ונערות?
אז אני אגיד לך, אני מרגישה שבגלל שהאנרגיה לא משדרת, זה כמו תדר שנתקע, בגלל שאין את השידור אנרגיה של הזוגיות מהלב, ממקום המקדש, אז ככל שאת יותר ויותר מתקרבת לשעה שבה את צריכה להיות שם, כך המצב הוא חמור יותר. אני קראתי את הרעיון הזה לפני שנים בחוברת שנקראת מגע הקסם שהוציאה המועצה הדתית בירושלים, וממש כתוב שם במפורש, כתוב במפורש שכל הבעיות שיש היום במציאת זיווג ובזוגיות ובשלום בית וכולי, הכל נובע מזה שיש היעדר של המקום הזה שהוא מקרין זוגיות. אז אני אומרת לעצמי, טוב בסדר, אני גם אעסוק בשידוחים, אבל גם אני צריכה לחזק את המקום האנרגטי הזה, שבעצם הוא זה ש אמור להקרין לכולנו את התודעה הזאת. כן. ולכן, אני אגיד לך את האמת, אני לא שומעת כל כך הרבה קולות של התנגדות. אני אגיד לך את האמת. יותר ויותר, אני שומעת דווקא את קולות הבעד. אני שומעת את קולות הבעד. כמו שאת אומרת, שאת בוחרת לא להקשיב לחדשות, גם אני בוחרת לא להקשיב. אני הצפרדע החירשת. אני מטפסת, ואני שומעת את המעודדים. יש לי בחירה לשמוע את מי שנותן תמיכה, את מי שאני אוכל לשאול אותו שאלות, את מי שכן מעודד, ואני בוחרת בתשובות האלה.
כן.
את מבינה, כן. כרי גם ככה אנחנו מחולקים, זה אומר ככה והוא אומר ככה.
נכון. מקסים, הרבנית רבקה שמעון, פעילה בתנועת נשים למען המקדש, תזכו לעשות טוב בדרככם.
תודה רבה, עניה.
ולפעול ולקום מהספה. אם כי אפשר גם לשבת בה לפעמים. נכון. אני גם מעודדת ישיבה, וגם עמידה כשצריך. שיעברו עלינו הימים בחיזוק ובחיבור בעזרת השם. וכמעט שבת שלום. להתראות לך.
תודה רבה, עניה.
בשמחה.
יום טוב.
הנה נפתלי קמפה.
כל כבודה, עם הניה שוחט.
חזרתי אליכם, אני מזכירה לכם את המספר שלנו ל-SMS'ים, אני מיד אגיד אותו, 055-966-3991, 055-966-3991. כותבת לנו המאזינה הקבועה והאנונימית מהדרום. אני המאלפת, באלף, דבורה המעתירה והצוות העיקרים. אני מודעת, אנחנו נעיקרות היום, כולנו נשים היום. אני מודעת לעובדה שאינני ידוענית כמותכם, וקשה להגביל עצמנו, למרשי, הרשינה לי עוד היצעה קטנה להטבת דרכנו, להתאפק כל יום לתגובה אחת שבא לנו מאוד להגיב בהתקשקשויות הקבוצתיות, כמה מלל מיותר מתיש וגוזל זמן של הרבים. מניסיוני זה מאמיץ, מעצים בכל המובנים, ועוד הצעה להיות מנויה על דבריהן העמוקים והחכמים של דבורה והדס. אלה דבורה והדס, אני לא יודעת. ועוד מישהי כתבה, אני, אני מסכימה איתך, מעניין על איזה מהדברים שחרטטתי פה, את מסכימה איתי, כי אמרתי דברים רבים, אבל אני אשמח שתסכימי על הכל, זה יהפוך אותנו לקואליציה. ועכשיו, אני כבר כמה שבועות מתלוננת פה על חופשת הילדים הקרבה, והנוכחת והקיימת והעתידה, וחודשיים חופש בקיצור. אז גם ימי חופשת קיץ וגם מצרים יש לנו מצב קיצון כאלה בתוך הבית, הילדים משועממים ובטח בזכות תשעת הימים גם נמצאים הרבה יותר בבית וגם מזג האוויר, הכל ביחד זה סיר לחץ. אז פנינו אל מנחת הורים לעשות לנו קצת סדר. בוקר טוב אלירז פוגל. אלירז?
כן.
היי, שלום, בוקר אור. אז אחרי שנים שאת עוסקת בהנחיית הורים, את היום דווקא יותר מתמקדת בלימוד תורה וחסידות, במדרשת ליבה בפרדס חנה, את מלמדת פרשת שבוע וחסידות, שנראה לי שזה אולי גם לא, לא כל כך סותר, נכון?
נכון, להפך. הרבה כלים אני משתמשת בלימוד מתוך ההנחיה.
איך זה תורם לזה וזה תורם לזה, ההנחיה ולימוד התורה?
וואו. קודם כל, חזרתי לעולם של תורה אחרי הרבה שנים של הנחיית הורים. אני מרגישה מתוך חיבור לאנושיות שלנו, להורות שלנו, לזוגיות שלנו. אז גם מבקשים מהתורה משהו שהוא מבקש את הדבר הזה. וגם אני חושבת שאני לפחות מגיעה לתורה אחרת, כשאני מגיעה מתוך החיים, מתוך המצוקות של מה שאנחנו עוברים, מתוך מפגש עם אנשים וגם הדברים האישיים שלי. אז אני חושבת שהתורה פתאום יכולה להעיר לי באור אחר, כאילו לא מלמעלה רק למטה, אלא מלמטה למעלה, אם את מבינה למה אני מתכוונת. וגם להפך, אני מקבלת, אני לוקחת המון המון כלים מהעולם של הנחיית הורים, כל מיני, אני יכולה לפרט, אבל כל מיני כלים, ודרכם מעבירת השיעורים, ולפלא,
המון פרקטיקה בין ילדים והורים, ואנחנו ואבא שלנו בשמיים.
גם, לגמרי, נכון. כן, ולהבין מה אנחנו צריכים, מה הנפש קוקה, מה...
צריך לתת משהו לדוגמה, או שהתקלה מלחיצה ממנו?
לא, אני יכולה... את שואלת על התוכן מתוך התורה, או...
משהו שמקביל לך, או משהו שדווקא יושב לך טוב בהקבלה בין העולמות. אני יכולה גם להמשיך הלאה בשאלותיי ואם יעלה
לא,
משהו.
לא, אני יכולה לגמרי להגיד, אני כאילו מרגישה שאני למשל מרגישה שכמו שאני מבקשת בתוך הקשר עם הילדים שלי כנות, ואני מאוד 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 מבקשת לשמוע את הרצונות שלהם, את המקומות שלהם, את לא לחפוף את עצמי אליהם במובן הרגשי והנשמתי, אלא באמת להיות מה שהם, אני ממש מרגישה שזה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממני. הוא מבקש אותי, הוא מבקש להיות לא עוד איזה רובט בתוך איזשהו עולם הוא מבקש ממני לא רק להיות מחוברת לשכל שלי, הוא מבקש ממני, הוא בעצם אומר לי, נתח את כל המרחב, נתח את כל המציאות שלך, אני מבקש את כולה, אני ממש מרגישה שיש אלימה בין איך שאני מבינה או רוצה את הקשר בין ההורים, או למשל, אני אתן לו דוגמה שאני כאימא, לא בטוחה שאני מצליחה, אבל מנסה כמה שיותר לאהוב את הילדים שלי לא תנאי, זה מאוד מאוד מורכב ומאוד קשה, כל ילד מביא את האתגרים שלו, אבל אני אומרת לה, אם אני בן אדם עם אגו, עם אלבונות, פחדים, עדיין מנסה ומתאמצת, אין לי ספק שהקדוש ברוך הוא, שאין לו את כל הדברים האלה, והוא רק אהבה גדולה, אוהב אותי ללא תנאי. וככל שאני יותר מנסה לחזק את המקום הזה מול הילדים, זה מאוד מאוד מחזק אינטואטיבית את החוויה שלי מול הקדוש ברוך הוא, למשל.
איזה יופי. אני חייבת להגיד שלמרות שבאמת נדברנו מראש שזו לא תהיה שיחת פרקטיקה לאיך להעביר את החופש, אבל כן יש איזה עניין שהוא באמת אפילו רגשי, אני מוצאת אותו אצלי בבית ואני שומעת אותו גם הרבה מחברות, על גם הורים שכבר סגרו חופשה ויש לילדים תעסוקה פחות או יותר, יש באוויר איזה רבינה רוחבית על זה שהילדים משועממים וזה התפקיד הלא כתוב של ההורים להעסיק אותם, וגם אם ההורים, כולם יודעים שזה לא התפקיד של ההורים, עדיין זה משהו שככה מוטל לכתפנו, ככה רובץ על כתפנו, אמא משעמם לי, אמא משעמם לי, אמא משעמם לי. במגוון, אגב, דרכים, הם משדרים לנו את זה, בכתב, בעל פה, בפקס, בכל מיני מקומות. תוך כדי שידור, למשל, סתם. ואולי כן יש לך איזושהי נקודת מבט על זה רגשית, לא בהכרח מעשית.
כן, קודם כל אני אגיד שכן, זה מעסיק את כולנו, וככל שהילדים, הגילאים שלהם מגוונים, אז העיסוק הזה הוא יותר משמעותי, ואני מרגישה שגם היום, שיש נניח בבתים שנגיד יש בהם זמן מחשב, אז נגיד, אני אגיד הרגע את ההבדל בין שבת, לפחות מי ששומר שבת לבין שלו, אז בשבת כאילו אני מעסיקים את המעמדים, אני לא שומע כמעט משעמם לי, כאילו כשאין אלטרנטיבה שאני לוקחת להם כאילו, או שהם לא יכולים, אז הם פשוט יכולים שעות להעסיק את עצמם הגדולים, הקטנים, אז וביום חול שיש כאילו איזושהי אלטרנטיבה של או לנסוע, או להיות במחשב, או משהו כזה, וזה לא קיים, אז פתאום נעלמות כל האפשרויות וכל המחשבות איך אני מעסיק את עצמי. אז קודם כל, אני אוהבת מאוד לדבר עם הילדים שלי בשבת ולזכור שהם ממש מלאי יצירתיות ומחשבות, אפילו בלי יצירה, בלי דבר, פשוט עם לגו, עם קריות, עם שמחות, עם משחקי קופסה, עם ספרים, זה פשוט קורה. אז קודם כל, ובכלל, גם כשאני נגיד ממש מבואסת על זה שנראה לי שהם יותר מדי רוצים מחשב, אז אני מסתכלת עליהם בשבת, אני אומרת, קודם כל הם בסדר, הם נורמליים, הם ילדים עדיין לגמרי. אבל גם אני לוקחת, שואבת משבת לא רק את ההתבנות הזאת, אלא כל הזמן מזכירה לעצמי, שכן, הדבר הכי קל גם לנו, אגב, גם אנחנו אומרים משעמם לי ואני הולכת לטלפון, גם אנחנו משעמם לי ואני הולכת רגע לדבר.
אפילו לא אומרים את זה.
נכון, אנחנו לא אומרים את זה.
צערי עוד לפני אומרים את זה.
נכון. אז קודם כל זאת בעיה, זאת בעיה שהיא של כולנו. קודם כל בזה שאני מבינה שגם לי יש בעיה להיות עם השעמום שלי, אז גם יותר קל לי להתחבר לקושי. כשאני מנסה להתמודד רגע מהשעמום שלי ומוכנה להיות רגע בוואקום, לשבת על הספה ורק להיות איתם ולהרגיש ש זה מספיק משמעותי, גם אני עכשיו לא מקפלת כביסה, או גם אני עכשיו לא קוראת משהו, אלא פשוט עצם היות, אז אני חושבת שכשאני מבינה את העוצמה של זה, של השעמום, בעיניי זה חוויה מאוד מאוד חזקה, שאנחנו כמעט לא חווים, קורים המון דברים, הלב נפתח, המחשבות נפתחות, פתאום כל מיני דברים קורים, כשאני לא מפחדת להיות רגע עם עצמי, אני גם לא מפחדת שהילדים שלי יהיו רגע עם עצמם. זה דבר ראשון שככה מאוד מאוד חזק לי. דבר שני, אני אומרת, אנחנו אומרים הרבה שאנחנו לא אחראים, אבל אנחנו כן מרגישים אחראים, מרגישים אשמה שהילדים שלנו ככה. אז יש שם פער שצריך לעשות, לבנות אותו. ככל שאני ארגיש, שאני חושבת שכשהילדים שלי משעמים, אני נותנת להם מתנה. אני באמת אומרת את זה, אני לא סתם, לא שזה לא מטריף אותי לפעמים, כן? אבל אני באמת באמת מרגישה שרגע אחד שאין להם חברים, ונגמר הזמן מחשב, ואין לחשב איזשהו עיסוק חיצוני, והם משועמם, ויכולים גם להציק לפעמים. אני באמת מרגישה בעומק שאני נותנת להם מתנה. כי אני נותנת להם את האפשרות רגע להיכנס לתוך עצמם ולגלות, לא כי אני עכשיו נותנת להם, אני יודעת שיש אמהות שיש סדר יום ולוז מאוד מאוד מסודר, וכל שעה נתונה ילד יודע מה הוא עושה. אני פשוט לא כזאת, אני לא כזאת לעצמי, יכולה להיות כזאת לילדים שלי. אם יש אמהות כאלה, מהמם, כאילו זה מבורך וזה נשמע לי מדהים, ו הן מוזמנות לבוא לפה לעשות פעילות לילדים שלי גם לצורף אותם. אבל אני לא כזאת, ואני לא כזאת לעצמי, אני לא אוהבת לוזים מאוד מתוקתקים לעצמי, כאילו בעבודה וזה יש לי, אבל אם יש לי רגע פנוי, אני ממש לא אוהבת מיד לשים עליו לוז, וגם גם הילדים שלי, כאילו אז במילה אני לא אתן את הילדים שלי, זה יהיה מאוד מלאכותי בחוויה כן, שלי. כן. אבל אני כן מרגישה שהשעמום זאת מתנה, וזה עושה לי מאוד מאוד שקט בפנים. וגם שאני באמת באמת מאמינה שילד, גם אם בהתחלה קשה לו, וגם אם הוא מוציא את העצבים, וגם אם הוא בגלל זה מתעסק עם אח שלו, אבל אם הוא מצליח אפילו שעה של קושי איתו, אבל בסוף הוא הצליח למצוא עיסוק מתוך עצמו, זה דבר הרבה יותר גדול מאשר אני אציע לו ויציע לו ויציע לו ויציע לו, ולרוב הוא יגיד לי גם לא, אבל נגיד אפילו אם הוא יגיד לי פעם אחת כן. יש משהו בזה שאדם מוציא מתוך עצמו, שזאת מתנה שהיא בעיניי יקרה מפז, שאחר כך באמת באמת תיתן לו איזשהו עמוד שדרה שוב, לעמוד מול הלחץ הזה של עולם המחשב, הפלאפון, החברים, כל דבר אחר, שימשוך אותו ולא באמת יאפשר לו להיות רגע עם עצמו.
נאמן.
כן, תגידי.
לא, את יכולה...
אני יכולה להגיד את זה, זו גישה שלי על הרבה דברים אחרים שאני רואה את זה מתנה. כשילדים רבים אני רואה את זה כמתנה, כשהילד בא ומתלונן אליי אני רואה את זה כמתנה. זאת אומרת, כי הזדמנות לקשר שלי איתו, כי הזדמנות לדבר איתו. אני חושבת שככל שנראה כאילו את הדברים הבעייתיים כמתנות, ואני אומרת את זה ממקום שלא תמיד קל לי, אני לא תמיד, לפעמים אין לי כוח ואין לי סבלנות ואני לא רוצה, אבל יש לי זה בעומק, אני מבינה שזה מתנה, וכשאני מבינה את זה, זה פשוט נותן לי יותר כוח, ויותר סבלנות ואורך רוח.
מהמם.
גם בתוך החופש.
אני גם אגיד למאזינות שאפשר לשמוע את השיעורים והפודקאסט שלך בנושא לימוד תורה ופרשת שבוע, גם ביוטיוב וגם בספוטיפיי, אז אולי ננצל ככה את נוכחותך לאיזה רעיון לפרשת השבוע, שבת חזון, פרשת דברים.
כן, האמת היא שאנחנו מתחילות, ככה, אתמול חשבתי זה שזה מעניין שבתשעת הימים אסור לחדש דברים, אבל תמיד בתשעת הימים מחדשים לנו את הספר החדש, ספר דברים.
וזה בשבת, רוחנית, שבת מותר.
בשבת, כן, תמיד שבת, נכון, בשבת מותר, אבל אני כבר התחלתי, אני לומד כל השבוע.
כן.
אז אני כבר מרגישה את זה, זה נכון, בשבת מותר, אבל אני מרגישה את זה כל השבוע, את ההתחדשות של הספר, ספר דברים, שהוא ספר מאוד אהוב. כמו כל הספרים, אבל תמיד כשמגיעים לספר, אז מרגישים שהוא אחד מיוחד. אני כן אגיד איזושהי נקודה שאולי קשורה באמת גם להורות, בגלל שבקיץ אנחנו יותר צפופים עם הילדים, אז ממילא גם יש יותר, גם אולי יותר כיף ושעשוע, אבל גם יותר מוצאים את זה, יותר מעירים להם לסדר, על הקשר ביניהם וכו' וכו'. והפרשה שלנו מתחילה באופן מפתיע, משה כשהוא מתחיל את הנאום שלו ונפרד מעם ישראל, הוא מתחיל לפחות לפי רש"י ולפי חז"ל, הוא מתחיל בתוכחות. וברגע שם, כאילו, לפחות, לי, אני אומרת לסי, וואי, משה רבנו, למה ככה?
למה להתחיל ככה?
בדיוק, למה להיפרד ככה מעם ישראל?
כן.
אז אפשר ללמוד את זה הרבה, כאילו, כשמתחילים להיכנס בעיקר, אני מרגישה שהלב נפתח עם תורת החסידות, שמנסים לתת ככה איזושהי הבנה אחרת על המושג תוכחה. אז אני כן אגיד שני דברים שראיתי, אולי אחד, שניים, תגידי כמה, יש לנו זמן, מהם האור ושמי.
עד שתבוא ההבטחה ותוציא אותנו מפה.
מה?
עד שתבוא ההבטחה ותוציא אותנו מהאור.
כן, אז אין בעיה, אז הוא אומר שם שהוא נותן המון כלים, איך מוכיחים. קודם כל, ההוכחה היא במובן מסוים היא אכפתיות. ביוק היום, אתמול דיברתי עם אמא שככה הבת שלה עשתה מעשה ממש בעיניה חמור, והיא התלבטה איך להגיב, ומה שרגישה שהיא רוצה שהבת שלה תיחס עליה. אז יש משהו בתוכחה שמצד אחד היא מראה אכפתיות, אכפת לי מהילד, אכפת לי מאיך שהוא נראה, מאיך שהוא מהסדר, מאיך שהוא מתנהג עם האחים שלה וכו'. אבל כדי שתוכחה תשמע, אמור השמש אומר שמשה רבינו עבר ממש תהליך של התוכחה. בעצם אומר שבספר במדבר פעמיים מוזכר תוכחה מפורשת של משה, במה שנקרא אחר כך מי מריבה, שאומר להם שימעו נאמורים, וגם בפרשת האחרונות, בפרשת מדיין, שם שוב ויקצוף עליהם משה. ובשניהם, מי שחטף זה משה ולא עם ישראל.
כן, נכון.
בגלל שהוא אמר להם תוכחה באופן גלוי, באופן שרק שיקע אותם יותר בתוך המציאות שלהם ולא הוציא אותם. והמאור השמש אומר שמשה רבינו, זאת אומרת, הוא אומר את זה, הוא מתבסס על מדרש, שמשה רבינו עובר פה מי לא איש דברים אנוכי, מי חוסר יכולת לדבר, ולא כי הוא גמגם במובן הפשוט בעיניי לפחות, אלא להגיד באמת משהו שייכנס ללב של השני, הוא בעצם עובר תהליך משמעותי, ובתחילת ספר דברים הוא מספר לנו התהליך שהוא עבר ביכולת שלו להנהיג. ואני אגיד, והוא בעצם מדבר על המון המון כלים, איך אפשר להוכיח באופן שבאמת הצד השני באמת זה ייכנס ללב שלו. ואחד הדברים שהוא אומר שם, זה שכשאני רוצה שייכנס ללב של השם, אני צריכה שזה ייכנס מהלב שלי. שזה יצא מהלב שלי. כשזה יצא מהלב שלי, אני צריכה כמו להרגיש בתוכי קודם כל את המקום הזה של נגיד הילד, אם עכשיו אנחנו מדברים על הורות. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אני רוצה להעיר לו על אי סדר, אני צריכה למצוא בתוכי איפה יש בתוכי אי סדר. לא שאני, זה אחד לאחד, בשפה של הבעל שם טוב, שם עצמי נאו. זאת אומרת, האם אני יכולה, או נגיד שאני מרגישה שהילד משקר, האם אני יכולה רגע למצוא בתוכי את המקום הזה שגם אני לפעמים לא רוצה עד הסוף להגיד את האמת.
אז מאיזה שאני... מקום אני באה? ממקום שאני גם נופלת במה שאתה עושה, אז מה פתאום אני מוכיחה אותך על זה?
אז אני מוכיחה אותך כי א' יש לי אחריות כלפיך, כי אני אימא ויש לי אחריות כלפיך. כן. ואני גם לפעמים מוכיחה את זה ממקום של שם עצמיני, זאת אומרת, אני לא הרבצתי עכשיו לילד שלי כמו שהוא מרבית עכשיו לאח שלו, אבל כן. כן, אני יכולה להבין את הדבר שלפעמים בא לי לעשות את זה, שלפעמים קשה לי נורא.
כן.
כשאני באה ממקום שבור, זאת אומרת, לא שבור, אני לא צריכה להיות אימא שבורה עכשיו, לא המקום הזה, כן. למקום שאני מבינה את הלב שלו, שאני מוציאה את זה מהלב, שאני בעצם באה ואומרת לו
לא
כולם במסע.
לא מקום פטרוני.
בדיוק, גם אני במסע. אני לא, גם לא חייבת להגיד לו מה אני מתמודדת, ממש כן. לא. אבל הילד ירגיש שאני באה ממקום של במקום כאן גרים בכיף, כאן עובדים בכיף.
כן.
כאן עובדים, גם אני עובדת. גם אני, כשאני מדברת איתך, זה לא כי אני עכשיו ממרום הצדיקות שלי, ממרום, לא. כי יש לי תפקיד מולך כאימא, אני כן צריכה לפעמים להגיד ולהעיר ולשנות. אבל אני מגיעה ממקום שאני בעצמי מחוברת לדבר, ואז אני אגיע ממקום שממש מדבר על זה, מה הוא בשמש, איך כשאני מדברת על מישהו ואני אפילו לא יודעת מה עובר עליו ומה קורה לו, גם הדברים לא נשמעים וגם הוא אפילו חושב שאני שותה, כי הוא אומר לי, אין לו מושג מה באמת עובר אליי, אין לו מושג למה אני ככה כועס על אח שלי, לא יודעת בכלל מה זה כעס על אח נגיד. אבל כשאני יודעת, גם אם אני לא אומרת, הוא שומע ילד שאני מבינה, מבינה מה זה לפעמים אח מעצבן, אני מאוד מבינה. ומתוך המקום הזה אני באה ואומרת, עדיין אני רוצה שיהיה פה קשר אחר ביניכם, עדיין אני רוצה שיהיה פה סדר אחר, אני מבינה מה זה הכיף הזה לשכב במיטה ולישון כל היום, אני ממש מבינה, גם אני לא עושה את זה ואני כל היום בחריצות על, ואני יכולה להבין את הצורך הזה, מתוך המקום הזה הדברים יכנסו ללב.
חזק.
אז כן, אז אני...
קווה שנזכור את זה בימות אוגוסט הלועתי.
מה?
קווה שנזכור את זה בימות אוגוסט הלועתים.
כן, כן. וגם אם לא, זה גם בסדר, כאילו אנחנו...
אנחנו בדרך.
נהיה בחמלה גם על עצמנו באוגוסט הזה, כן.
לגמרי. אלירז פוגל, תודה לך שתזכי להשפיע, וכנראה זה לא סותר באמת כל הדרכים מובילות. עבודה פנימית, עבודה חיצונית, הילדים, המתנות האלה.
לגמרי. זה הכל שערים, ופעם זה יהיה דרך שער עבודה, פעם זה יהיה דרך שער החופשה, זה הכל שערים, כל שערים להתקרב אלינו ואליו לגמרי.
תודה אלירז.
תודה לך.
להתראות.
כל כבודה, עם הניה שוחט.
13 דקות עכשיו לפני השעה 11, בימים אלו אנחנו, העם שלנו מציין 18 שנה לטראומת פינוי, התנתקות, וגם גירוש מגוש קטיף. אביטל רייכנר הייתה ראש מטה הנוער לפני הקירה מגוש קטיף, ובזמן שעבר מאז כיתה י' ב', שאז החל המאבק, ועד היום כשהיא אימא, הנושא הזה עדיין בוער בעצמותיה, ואת הכאב הזה היא מנתבת ליזמות, ולספר את הסיפור של הנוער בגוש קטיף. היום היא אימא לילדים ותושבת רמלה. בוקר טוב אביטל.
בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם.
נגיד שאת עדיין נשמעת בכיתה י' ב', זה חשוב. כנראה שההתעסקות הזאת בנוער עדיין משאירה אותך ככה צעירה. אני עושה חשבון מהיר שאם היית אז בכיתה י' ב', את בערך בגיל קצת פחות מהגיל שלי. ואת יודעת, אני היום, בשנים האחרונות, אני זוכרת שבתור נערה מבני ברק, ממש, כמו שאמרתי פה בתחילת השידור, בהקשר לדברים אחרים, ממש ממש פחדתי לראות חדשות. זה היה תמונות מאוד 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 קשות. אבל התמונות הקשות שאני פחדתי לראות היו למציאות חייכם, ממש. זאת אומרת, זה לא היה משהו רחוק שקורה בהודו, זה היה המציאות שכנראה מצלקת עד היום את הלב. ואני באמת רוצה לשאול, 18 שנה עברו, מה עוצמת הכאב?
קודם כל, אני אגיד שכש18 שנה עברו, וזה כאב שאי אפשר לתאר, זה כאב שלפחות אצלי, זה משהו שאני סוחבת אותו יום-יום. אבל אני גם יקדים ויגיד, לפני שמדברים על הכאב, שבזיכרונות שלי, קודם כל, זה הגוש היפה, הפסטורלי, זה התקופה המדהימה שזכינו לגור בגוש קטיף. המשפחה שלנו גרנו במושב קטיף. ובאמת כל מי שלא זכה לראות ולהיות בגוש, אז רק מלראות את התמונות, את, את החול הקסום, את הים המדהים שהיה לנו, את האנשים המיוחדים שבאמת היו מכל גווני הקשת הפוליטית והדתית, וכל הגוונים של עם ישראל, וחיינו ככה באמת בכל כך אחדות, וכל החול שהשכנים שלי, החקלאים, הצליחו באמת להפריח את השממה, את החולות שאף אחד לא האמין שמשהו יכול לצמוח שם, אז באמת רוב הזיכרונות הם זיכרונות טובים ויפים.
כן.
אבל זה באמת נמצא כל הזמן עם כאב שאי אפשר לתאר. וכל שעברות השנים לפחות אצלי הכאב מתעצם וגדל, אני חייבת להגיד. וזה תלוי תקופות, זאת אומרת, המחאה האחרונה כמובן מעלה המון דברים.
נכון.
בתקופות שיש ככה יותר טילים מעזה, אז זה גם מציף המון.
בטח.
והשנים שעוברות, ככה באמת אנחנו, סבא שלי היה בכפר עציון. ואנחנו כל הזמן גדלנו על הסיפור הזה של כפר עציון, איך הם חיכו לחזור. ותמיד ככה היינו מגיעים וחוגגים לו באלון הבודד, אפילו יום הולדת. וזה היה ממש סמל. ותמיד היה נשמע לי ש-19 שנה, זה המון המון זמן שלקח להם לחזור. ופתאום אני תופסת עצמי ב-18 שנה, והפחד שלי זה להגיע ל-19 בלי ש... בלי שעדיין חזרנו הביתה. אז זה באמת הכאב גדול מאוד מאוד.
מה את מספרת לילדים שלך? את מצליחה לתווך להם? או שזה סיפור מפעם?
הילדים שלי ממש, זה נמצא מאוד בחוויה של, של הבית בכלל. כל הזמן הם שומעים, הם גם לפעמים מגיעים איתי, כשאני מעבירה את השיחה שלי על הגוש, אז הם מגיעים איתי ורוצים לשמוע, וכל הזמן סיפורים. יש הרבה מתושבי הגוש וגם הנוער שפחות מספר לילדים, כי יותר קשה להם. ממש, אני לפעמים הגעתי פעם, יש לנו קטנה של ילדי גוש קטיף, סיירי קטיף זה נקרא, שהם בעצם ככה כמה ימים חווים ומספרים להם על הגוש, והעברתי להם וביקשתי שיצביע מי שההורים שלו מספרים לו. ולצערי האצבעות היו ממש קטנות, עכשיו אני לא שופטת כי זה באמת מאוד לא פשוט. לספר ולשתף, אבל מישהי אמרה לי, תראי, אמא שלי מתחילה לספר ותמיד היא מתחילה לבכות. אז זה באמת משהו שאני חושבת שעוד לא התחלנו להקל בכלל. מה שעברנו, אנחנו תושבי גוש קטיף, ובכלל אנחנו כציבור, כעם ישראל, והפצע הזה עוד ממש ככה טרי, אני ממש מרגישה עם כל השנים שעברו. אז הילדים שלי מאוד חווים את זה, אנחנו כל שנה וגם היום בעזרת השם אחרי צהריים, נוסעים לכיסופים. זה המחסום שהיה לנו לפני הכניסה לגוש, ואנחנו יודעים כל שנה הילדים שמגיעים לשם, אנחנו יודעים שאנחנו נחזור, הם מחכים לזה, הם יודעים שברגע שנחזור, אז אם הישר נוסעת, הם כל הזמן אומרים לי, מה, את לא תחכי לנו ששנייה, אם לא נהיה לעדך, אז הם יודעים שברגע שאנחנו חוזרים, ואולי
נשמע... הייתי שם לפניכם.
כן. אולי זה נשמע, לחלק מהאנשים זה נשמע באמת הזיה, כאילו איך יכול להיות, אבל בוא נגיד, זה שהשנה באמת חזרו לחומש, שזה משהו שעד לפני שנה ומשהו היה נשמע באמת משהו שלא יקרה בשנים הקרובות.
אני חייבת להגיד שעם מה שקורה במדינה שלנו בחצי שנה האחרונה, שום דבר לא נשמע לי כבר על זה היה.
לגמרי.
לפעמים יש כאוס שפועל לקראת דברים טובים. ספרי לי על זיכרון שלך מהיום הזה.
מהיום של הגירוש.
כן.
וואו, זה אוסף של שניות ורגעים שכל אחת מהם הייתה מצמררת וקשה. אני, וואי, קשה לבחור, אבל אני זוכרת
שאחרי
שגירשו אותנו, ובאמת ככה הרימו אותנו חיילים אחד אחד, ואני ככה רואה איך שארבע חיילות מרימות את אמא שלי לאוטובוס, ואבא שלי עם התלית והתפילין. והרגעים הקשים האלה שהאוטובוס יוצא מהיישוב, ועד אז לא אמנו שבאמת זה יקרה. שנה וחצי שלא נשמנו באמת במאבק, בפעילות, וידענו שאנחנו לא יודעים מה בסוף יקרה, אם הקדוש ברוך הוא יאפשר לזה לקרות, לא יאפשר לעוול הזה, לפשע הזה להיות, אבל לא אמנו. והרגעים האלה שאני באוטובוס, אני אומרת לעצמי, רגע, זה קורה כאילו, ואני זוכרת את זה מסתכלת לכל פינה כאילו ביישוב, ולבית כנסת שבנינו ככה, והסניף והמתקנים שבנינו לזכר הבנות של משפחת קטואל שנרצחו, ואני מסתכלת לים, ואני מנסה לתפוס כזה ממש כל פינה וכל מקום ביישוב, ואז מתחילים להגיד את תפילת הדרך, כשאנחנו כבר, האוטובוס ממשיך ונמצא בצל כיסופים, ומגיעים למשפט ותחזיינו לביתנו לשלום, וכולם פורצים ובכי ואף אחד לא מסוגל להמשיך. ואני חושבת שעד היום, כאילו, תפילת הדרך בשבילי, זה, אני מגיעה למשפט הזה, אז אני מתפעלת לקדוש בחור שיחזיר אותנו הביתה, וגם שיחזור לביתו, כי משם בעצם המקום היחיד שהסכמנו להגיע אליו זה לכותל. והגענו באחד בלילה לכותל, שאלפי אנשים מחכים לנו, והתפילה שהייתה לי שם בכותל, זה אולי התפילה הכי עוצמתית שהייתה לי אי פעם בחיים, ואולי קצת יותר הצלחתי להרגיש מה זה אולי של הקדוש ברוך הוא אין בית, מה זה שאין לנו מציאות של בית מקדש, קצת מה זה חורבן, ובאמת המון המון רגעים מהיום הזה שהיו מאוד 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 קשים, אם זה השיחות עם החיילים והניסיון לשכנע אותם, והכימות שהם לא מסתכלים אפילו בעיניים, והכאב הזה ששולחים את אחים שלנו לבצע את הדבר הזה.
כן. צריך להגיד שאת בכיתה י"ב באותה תקופה, זה אומר שבני גילך מתגייסים כמה חודשים אחר כך לצבא? בעצמם?
אז המאבק התחיל שהייתי באמצע י"ב, והגירוש היה ממש בסוף שנת שירות שלי, שהייתי כל השנה הזאת בגוש.
כן.
וכן, החבר'ה אצלנו, חלקם מתגייסים לפני, חלקם מתגייסים אחרי. חלקם לוקח להם כמה חודשים עד שהם מצליחים לאסוף את הכוחות, אבל לכולם היה ברור שהם בסוף מתגייסים. זה שככה נעשה פשע, מי שהניג את הפשע הזה, אריאל שרון, בשאר ההנהגה, זה מאוד כאב לנו שהם לקחו את החיילים ממש כשבועים לבצע את הדבר הזה. ובסוף החבר'ה הנוער של גוש קטיף התגייסו, היו ביחידות הכי מובחרות שיש, ועל זה גדלנו. זאת אומרת, גדלנו על הצבא, על ציונות, על לתרום למדינה, על שאנחנו תמיד חלק. אז הכאב היה מאוד מאוד גדול על הקרע הזה שגרמו לעם. והיה קושי גדול לחלקם. חלקם עשו להם, הקשו עליהם בגלל שיצרו אותם בהפגנות, או לא דיברנו על האלימות שהייתה ועל איך שהיחס שהיה אלינו, ושעצרו כל אחד לשבועות בכלא, גם חבר'ה שהיו מאוד מאוד צעירים. ואז לפעמים חלק מהנוער שרצה להתגייס, אז לא נתנו להם להתגייס בגלל כל מה שהיה, והיה באמת לא פשוט.
ועם כל זאת, יש הרבה אופטימיות בקולך.
אני אגיד שהשנה וחצי הזו של המאבק, לפחות בנוער, הוציאה מהנוער של הגוש, ובכלל הנוער בארץ, עוצמות שבחיים לא אמנו שהן קיימות בנו. באמת, גילים שאנחנו מסוגלים להרים, רק אנחנו הנוער, בלי עזרה של אף אחד, הפגנות של אלפים ומאות אלפים, ודברים שמשפיעים ו... ונכון שהתוצאה ככה בסוף הייתה לא מה שציפינו, אבל שוב, אם הכאב תמיד מסובבות ונמצא תמיד העוצמה הזו שגילינו, אני יכולה להגיד ברמה האישית שכל דבר שאני עושה מאז, הוא נובע מהעוצמות האלה. כן. כל דבר שאני בוחרת לעשות היום, אנחנו גרים ברמלה, בשכונה ספציפית אחרי, בשכונה ככה מעורבת שגם היה בה חוויות, וכל דבר, כל החלטה שלי בחיים, כל עבודה שאני מחליטה לעבוד בה, זה נובע מהעוצמות, מהכאב ומהתיק על הגב הזה שהרגשתי שקיבלתי אחרי, בתקופה של המאבק ובגירוש, שאין מישהו אחר. אנחנו חייבים להמשיך עם האידיאלים, עם הערכים, עם אהבת הארץ, אהבת העם, אהבת התורה, ולהמשיך להפיץ את זה בכל מקום, ואין לנו ארץ אחרת, אין לנו עם אחר.
אביטל רייכנר, ראש מטה הנוער לפני הקירה מגוש קטיף, ופועלת עד היום גם כאימא ותושבת רמלה, להעלאת המודעות והזיכרונות, וממש גרמת לי לבכות, ואני ממש מתפללת שלא רק את תרוצי מהמחסום חזרה לגוש, אנחנו גם נזכה לרוץ איתך ולראות את חבל ארץ היפה הזה בחזרה. תודה לך, אביטל.
אמן, אמן. תודה, בשורת
הזאת. טוב, זה היה ברור שרציתי להשמיע לכם את אמא אם הייתי יכול, אבל אביטל דיברה יותר מרגש, אז הייתי צריכה לבחור באביטל. אנחנו מסיימות כאן תוכנית שקטה, מה לעשות אישת הימים, נגיד תודה לדבורה גוטמן קיציס, לאניה קלזון ולאלנה עידנוב, על כל הביצועים הטכניים הרגשיים, העומקיים, באמת כל מה שהבאתם לפה בצורה מדהימה. אני גם אגיד בהזדמנות זו, שכל כבודה יוצאת לפגרה של שבועיים, פגרת קיץ, אני אחזור בעזרת השם יתברך בכף ג' אב, 10 לאוגוסט למניינם, אולי אם יהיה לנו זמן, נשמע כמה שניות מהשיר הזה. זהו, נאחל לכם שבת שלום, כל טוב, בשורות טובות, שלום.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.